Yo, what's up? Baby, let's go. עסקים בכושר עם שיה לאנקרי. האנשים, הסיפורים, הרעיונות וההשראה.
פרק נוסף של עסקים בכושר, והוא נמצא איתי מאמן, האלופים, אחד ממאמני הכושר, בעצם מאמני הספורט הגדולים והמובילים בישראל, מאמן השנה לשנת 2018, מאמן השנה לשנת 2021, ומאמן בנבחרת ישראל בג'יו ג'יסו, אולי הנבחרת שמביאה הכי הרבה מדליות בישראל, אמיר בוארון.
אהלן, מה שלומך, שי, מה העניינים? קודם כל, לצופים שלנו, אני ושי חברי ילדות, אז מעבר לזה, כיף לי גדול להיות
פה. לגמרי, לגמרי, גדלנו ממש באותה שכונה.
באותה שכונה, גדלנו ביחד,
צירקנו
בגולות, באבנים, אז ככה זה ממש כיף להיות פה.
לגמרי, איזה כיף, איזה כיף. תשמע, מטרת הרעיון היא להוציא ממך, קודם כל כרגיל, כמו שאני תמיד אומר, להוציא הרבה ויטמינים, לקחת אותך מסע אחורה בזמן, ליום שפגשת את הספורט, ליום שממלך חיי הלילה הפכת למלך חיי הספורט, או איך שלא נקרא לזה, איך בעצם גילית את הג'יוג'יצו לראשונה, אז אני רוצה לקחת אותך לשם, לגיל 27?
7-6, כן, משהו כזה.
סוף שנות ה-90, היית בסצנת חיי הלילה, אחד האנשים החזקים והמובילים בישראל.
אני, באמת, חיי הלילה שלי זה סיפור, אחד הסיפורים הכיפים שהיה לי בחיים. עשיתי את זה כמעט עשור, התחלתי את זה בתור ילד ממש קטן, בגיל 16, התחלתי עם חיי הלילה, הייתי בהתחלה יחצן, ואז מפעיל כמה מועדונים מקומיים בנתניה, ואז היה את השנים שהמועדונים היו בשדות.
החממה.
החממה, הקרנף, תל יצחק וכל האלה, ואני התפתחתי איתם ביחד, היה לי מועדון המון המון שנים, ומשם בחלק האחרון של החיי הלילה שלי עברתי לבר בהרצליה, ותמיד הייתי אוהב ספורט ולחימה, התעסקתי בקרב מגע קצת בילדותי, עשיתי כמה שנים, חדר כושר, עשיתי כל החיים.
אבל זה לא היה משהו מקצועי.
לא היה משהו מקצועי, ואז נחשפתי להזמנה לאירוע שנקרא Desert Combat, אירוע MMA מקומי של חבר'ה ישראלים.
באיזה שנה זה היה?
2007 או 6.
2007
או 6, כן. אירוע יחסית שהיה מאוד גדול, באנגר 11 בתל אביב.
15 שנה אחורה.
כן, כן, כן. הגעתי לאירוע, ראיתי שני חבר'ה ישראלים, אז שניצחו את הקרב המרכזי, וזה מאוד עניין אותי וריתק אותי, והזמנתי אותם אליי לבר. הם הגיעו אליי לבר, ואז הם הזמינו אותי להתאמן אצלהם. אוקיי, ואז שהגעתי להתאמן אצלהם ברעננה, גיליתי למעשה שהצנה הזאת של ה-MMA והג'י-ג'יצו, היא כמעט ולא מוכרת בישראל. אין כמעט, אף אחד לא מכיר אותה. ואני אחד שאוהב לקחת את הדברים קדימה, ואם אני מתאהב במשהו, אני רוצה להגיע איתו...
הולך איתו עד הסוף.
עד הסוף.
זה כן. משהו שעוד נדבר עליו הרבה
כן,
פה,
כן, כי... כן, אנחנו תכף אני אסביר קצת. ואז התחלתי להתאמן אצלהם. ומהר מאוד התחלתי להסתכל בגוגל וביוטיוב ובפייסבוק, איך המקומות נראים בעולם, ומה זה הספורט הזה, והבנתי שהספורט הזה זה למשל החבר'ה של ה-MMA, אין מישהו למכיר את מקרגור. הג'י-ג'יצו זה ספורט שכל מקום שתלך בעולם, מי עוד, ומי אוסטרליה, ומי זה, אתה תראה אנשים שמתאמנים בג'י-ג'יצו, או יודעים מה זה ג'י-ג'יצו. בישראל זה היה בחיתולים, ואז החלטנו לפתח את זה, ואז לקחתי את המודל שהיה לי בחיי הלילה, זה לפתוח מקום ברמה גבוהה, להשקיע בו, לעשות היחסי ציבור, מה שידעתי לעשות, שהחבר'ה של הספורט פחות טובים בזה, ולעשות את האירועים ברמה הכי טובה שיש, ולהזמין, ולשים, אם פעם אנשים היו מתאמנים במקלטים, הוצאנו את המקלטים החוצה.
זאת אומרת, אתה בעצם מידלת את מה שידעת בעולם של חיי הלילה, גילית ספורט ותחום שאתה מאוד מאוד אוהב ומתחבר אליו, אוקיי? אבל איך בעצם גילית את הספורט הזה? אני ככה לוקח אותך חצי צעד אחורה, איך גילית את הג'יוג'יצו בכלל?
זהו, אז החלק מה-MMA, הקרבות, מה שאתם רואים בכלוב, זה הגיע בתקופה לפני בערך 30 שנה בברזיל, הגיעו משפחת גרייסי לברזיל, okay. הם קיבלו את הג'י-ג'יצו מבחור יפני, ואז הם קראו תיגר על כל האומניות הלחימה. ואז הם עברו מכון בברזיל, הם הראו שהם הכי חזקים, ואז הם הבינו שאין להם לאן להתפתח, הם עברו לארצות הברית. ושם הם בנו את מה שנקרא UFC.
אהה.
אוקיי, והם שלחו את הלוחם הכי קטן במשפחה, שנקרא רויס גרייסי, שהוא שוקה 80 קילו. Okay. אז בזמנו ידעו ג'י-ג'יצו, ולא ידעו מיקס מרשל ארט, שזה שלב אומניות. והוא קרא תיגר על כל האומניות לחימה בעולם. והוא הגיע צנום עם חליפת ג'י-ג'יצו, וחליפת ג'ודו כזאת לבנה, וניצח את כל היריבים.
וואו, אוקיי, זה בעצם הסיפור בעצם...
זה איפה שגדל הג'י-ג'יצו וה-MMA, זה ה-UFC. ושתבין, משפחת גרייסי מכרו את ה-UFC לדנה ווייט ב-$2 מיליון, ואתם יודעים כמה הוא שווה היום.
היום זה מותג. היום יש פרנצ'ייז למועדונים שלהם בכל העולם. אפילו אחד נבחר ברעננה בישראל.
ברעננה, כן. אז שתבין לאן זה הגיע היום. מכרו את זה ב-$2 מיליון לדנה ווייט, והיום זה שווה מיליארדים.
אוקיי.
אז זה דבר, זה ספורט. אז למעשה לקחתי את הדבר הזה, והתאהבתי בו גם. התאהבתי. הספורט של הג'י-ג'יצו זה ספורט שמשנה חיים. זה לא רק אומנות לחימה, וזה לא רק הגנה עצמית, זה הרבה, זה נותן כלים לחיים. אתה לוקח ילד ומשנה לו את החיים, אתה לוקח בחור צעיר שמגיע אליך, ואתה מעצב אותו, ומילד פושטק הוא יכול להפך לספורטאי מצטיין בצבא, או מישהו שיש לו בעיות קשב וריכוז, הוא יכול להיות מצטיין בלימודים וספורטאי, וזה לוקח אותך למקומות טובים, ואני חושב שזה הדבר הכי מדהים שיש, מעבר לזה שאני בונה אלופים, זה בונה אלופים לחיים, וזה הדבר שעושה לי את זה.
תקשיב, זה משפט אמרת פה עכשיו, אבל עכשיו אני לוקח אותך שוב חזרה לרעננה, לאותו מקום, ואמרת, הוצאנו את המקלטים ופתחנו מקומות.
זהו, אז המקום...
אני זוכר, היה לך מקום ראשון ברעננה, נכון?
נכון, אבל לפני שפתחנו את המקום ברעננה, רוב המקומות שהסתובבתי במעלות לחימה, ראיתי אנשים מאמנים במקלטים, במתנסים, מזרונים שמתחברים, והלכתי קצת ליוטיוב ולפייסבוק בזמנו ולגוגל, וראיתי שבארצות הברית למשל, כן, חקרתי, המועדונים נראים בצורה אחרת. ואמרתי, אין שום סיבה בישראל שהמועדונים באומנויות לחימה בארץ יראו ברמה הזאת. אין שום סיבה. אם תשים לב בישראל, תלך לכל מסעדת יוקרה, הכי יקרה שיש, אם אלה עד 10 מקום, אתה צריך להזמין מקום.
חודשיים קדימה.
לך עכשיו לרכבי יוקרה, איזה רכב יוקרה שאתה רוצה, לך תנסה להזמין אותו, יש חנה שנתיים קדימה.
נכון.
אנשים פה בארץ יודעים להעריך איכות, גם בישראל, ואני מאוד מאוד אוהב את ישראל, ותכף נדבר על זה, ועל רמת השיווק, ואנשים רוצים מוצר טוב. כשאתה נותן מוצר טוב, אין לה בעיה לאנשים לשלם. וזה מה שאנחנו לקחנו, לקחנו מקצוענות, עם מקום טוב, מקום מזמין, והתחלנו לבנות את מה שאנחנו אוהבים לעשות. והיום יש לנו מכון נפלא בנתניה, דרך אגב, שנדבר
עליו. נכון, כן, נדבר עליו.
שבונה אלופים, אבל לא רק אלופים, הוא בונה אנשים, אנחנו מאמנים שמה.
נכון, נכון.
את כל סוגי הלחימה, לא רק ג'י-ג'יצו. וזהו, זה
יש לכם שם בני 30, בני 40, בני 70, בעל מסעדה, עורך דין.
בדיוק, חייל, בעל פיצוצייה, אנשי עסקים, זה לא משנה.
והיופי הוא ומשהו שאני רוצה להתמקד איתך עליו, שלכל אחד בעצם יש איזשהו מטרה, לכל אחד יש איזשהו משהו מסוים, שבגללו הוא מצליח להתמיד בפעילות הזאת, נכון?
בדיוק, בדיוק.
המטרה שאתה מייצר להם, אתה.
הלייפסטייל.
ואנחנו נדבר על זה. איך מייצרים מיינדסט ומשמעת של אלופים.
ולייפסטייל, זה חשוב מאוד.
לייפסטייל.
זה חשוב מאוד. אדם שהוא מגיע אליך, הוא צריך לקבל הרבה יותר מערך של אימון.
מאוד, מאוד, מאוד חשוב.
אתה צריך לגרום לו משהו. אז זאת אומרת, אצלנו בקהילה, יש לנו סוג של קהילה, אני אקרא לזה. אז אתה יודע, מדי פעם עושים ערביים, עושים תחרויות פנימיות, עושים טקסי חגורה, יש לנו הרבה הרבה דברים שזה יוצר משפחה. קבוצות וואטסאפ, בתחרויות שהספורטאים עולים, אז מזמינים את כולם. יש לנו, תכף נדבר על זה גם, אני אזמין אותך לאירוע שאנחנו עושים בקרוב פה במועדון בתל אביב, יש לנו גם איזה קונספט מגניב. אז אנחנו עושים הרבה דברים בשביל לשמור את זה כמשפחה.
לשמור על קהילה, זה קהילת הג'יו-ג'יצו בישראל, MMA ישראל.
ג'יו-ג'יצו, MMA, יש קהילה מאוד מאוד חזקה, מאוד גדולה שהולכת מתפתחת. אם אתם תראו את האירוע בלאטור שהיה בנוקיה, הוא מילא 10,000 איש.
10,000 איש.
זה הופעה של עומר אדם. אז יש לזה ממש המון כוח. ואני חושב עם השנים ועם המאמנים יבינו נכון, איך לשווק את זה ואיך לקחת את זה למקומות טובים, למה יש לנו פה באמת באמת בעלי מקצוע טובים בישראל.
רגע, שאתה אומר מאמנים, איך הם יקחו ולשווקו את זה, למה אתה מתכוון?
אני מדבר שאני חושב שהם צריכים לקחת את הקו המוביל, לפתוח מועדונים, להשקיע את הכסף, לא לפחד. אני יודע שהסחירויות הן מאוד גבוהות, אני יודע שלשווק עולה כסף, אני יודע שלפרסם באינטרנט עולה כסף, אני יודע שלעשות סרטונים עולה כסף, אבל זה הדרך להצליח.
השקיעו וזה יחזור לך. אז אתה התחלת במועדון ברעננה, פתחת אותו.
פתחנו אותו.
וכעבור כמה שנים גם פתחת את המועדון בנתניה.
בנתניה היה לי עוד כמה סניפים, שבסוף החלטתי להתמקצע במועדון אחד גדול בנתניה.
והיום יש לך מועדון ענק בנתניה, אתה הגדלת אותו בשנה האחרונה.
כן, עברתי ממועדון למועדון שני, מועדון שנוקם עוד 500.
מעבר לכביש.
מעבר לכביש, כן, בניין חדש, מקלחות, שירותים, קבלה, שני אולמות. אולי אנחנו נגדיל אותו עוד מעט גם לסטודיו קטן של חדר כושר, עוד טיפה. בסופו של יום אני חושב שהדבר הכי חשוב, וזה גם קשור גם לתחרויות, בן אדם צריך לראות מטרה ולהגיע אליה. ואם הוא סיים את המטרה והוא נשאר במטרה לאורך זמן, הוא ירד אחורה. אז אני חושב שכל מישהו בענף הספורט, עצמאי, בן אדם אפילו שנשוי, צריך לעשות לעצמו מטרות. כשהוא מגיע למטרה, לא לעצור במטרה, להמשיך ללכת קדימה. וזה משהו שאני הולך אליו מילדות. ותמיד מה שעשיתי גם אהבתי, אז צריך לשלם...
מאיפה זה הגיע לך? הקטע הזה של... אני רוצה להשיג משהו, אני שם מטרה ואני...
אני תמיד הייתי, גם כשהייתי ילד קטן, תמיד רציתי להיות יחצן. ואז הייתי יחצן, ואז לא, רציתי שאני יהיה לי מועדון. ואז שאני יהיה לי מועדון, יהיה לי את המועדון הכי גדול. ואז שיהיה לי את המועדון הכי גדול, אני רוצה להביא את...
אבל יותר מזה, אתה שואף להיות הכי טוב במה שאתה עושה.
במה שאני עושה.
אתה לא אומר אני רוצה להיות מועדון, רוצה לפתוח... אתה הכי טוב בסצנה.
אני רוצה להיות הכי טוב.
ב-99-2000, אתה היית אחד ממובילי הסצנה של מועדוני...
כן, היה לי את המועדון הכי גדול באזור השרון, הייתי נחשב בחמישה הכי טובה בישראל. וגם החשוב זה גם שאנשים ייהנו בסופו של יום, בגלל זה אתה צריך להיות טוב, אתה צריך לתת לאנשים מוצר טוב וגם להיות אנושי. אני חושב שאחד הדברים שעושים בן אדם לאורך שנים, זה חשוב מאוד שהוא יהיה אנושי. לא משנה אם הוא מתעסק תמיד לענות לאנשים, לא משנה אם זה המנקה או השוטף לך את הרכב או זה שבא לסדר לך את המנורה, להיות עם כולם אנושי, לתת לכולם מענה. אני יודע שזה קשה, אני יודע שזה קשה לענות לטלפונים, לוואטסאפים, לאינסטגרם, לפייסבוק, אבל תנסו, תמצאו לכם את הזמן, תמצאו לכם את האנשים המתאימים, וזה יוביל אתכם למקום טוב.
לגמרי, לגמרי. אז אני לוקח אותך שוב פעם, שוב, היית ברעננה והיה לך כמה שנים שם מועדון, אחר כך כמובן פתחת נתניה, לימים התחלת להתמקד במועדון בנתניה, אבל מעבר למועדון בנתניה, שאתה מייצר אלופים, ואמרנו גם לא אלופים, גם הרבה מאוד אנשים רגילים, שפשוט משפרים להם את החיים. יש איזשהו נקודה, יש איזשהו משהו, טיפ אחד גדול, שאתה יכול לתת לאנשים שצופים בנו, שזה בעלי עסקים, עצמאים, אנשים שאוהבים בכלל ספורט, טיפ אחד שאתה יכול לתת להם להצבת מטרות.
אני חושב שהם צריכים להחליט. החלטה זה דבר חשוב.
החלטה.
כן. נוסיף לזה נחישות והתמדה. אוקיי? נחישות והתמדה זה דבר שהכי חשוב לדעתי. אנשים הרבה פעמים נשברים באמצע. וזה מחזיר אותם אחורה.
נכון.
ולא כל דבר קורה מהר. אין מה לעשות. גם אני שפתחתי את המכון בנתניה, היה לי בהתחלה 50 תלמידים. ופתחתי מאפס. ואחרי זה היה לי 56. ואז 60. ואנשים נשברים פה. ואז הם הולכים אחורה.
נכון.
לא, אין מה לעשות. לפעמים שאתה מתחיל משהו, הוא לוקח זמן. אבל אתה צריך לאהוב אותו, ולהתמיד בו, ולהיות נחוש. ואם אתה עושה את כל הדברים הנכונים, כמו שצריך, ויש לך אנשים בדרך איתך, כל מה שעשיתי, הייתי המון אנשים טובים בדרך, ועד היום יש איתי אנשים טובים. ואתה חייב איתך חבורה של אנשים חזקים, כנראה שאתה תצליח.
אוקיי, אז אתה אומר, מה שאתה אומר בעצם זה, קודם כל זה מתחיל מטרה, הצבת מטרה מתחילה מההחלטה.
ברור.
אוקיי, אני רוצה לרוץ מרתון, נכנס לאתר של המרתון, אני מחליט ונרשם.
נרשם.
אחר כך נחישות, תתן לי קצת, תפרט לי מה זה אומר נחישות.
אני אתן לך דוגמה, למשל בתחרות. תחרות ג'י-ג'יצו זה אחד הדברים הכי קשים שיש. אתה מגיע לאליפות עולם, אתה לוקח את התלמיד שלי ויקי דאבוש, הוא הגיע עם הגב לקיר, הוא ידע שאם הוא לא מביא מדליית זהב באליפות עולם, תקשיב, אני
ויקי דאבוש הוא אלוף העולם.
האלוף העולם. בתחרות הזאת, אם הוא ידע שהוא לא מביא אלוף עולם, הוא לא מגיע למשחקי עולם. משחקי עולם זה האולימפיאדה של המשחקים הלא אולימפיים. הוא לא מגיע. הוא לא מגיע. שתבין למה מדורג לפניו הרוסי היה בניקוד מעליו. זה השישה הכי טובים בעולם, אלה האנשים שהולכים למשחקי עולם. והרוסי הקדים אותו. הוא ניצח את הקרב הראשון מול החבר של הרוסי המדורג הראשון. ואז הוא ניצח בקרב השני את הבחור מארצות הברית. ואז בקרב השלישי הוא ניצח את הבלגי שהיה מתחתיו. וברביעי הוא ניצח את הצרפתי. ובחמישי את מי הוא פגש? את הרוסי. את הרוסי. הרוסי הוביל עליו כל הקרב בשתי נקודות. ויקי ידע שבשלושים שניות האחרונות, אם הוא לא מצליח להפוך את היריב, אנחנו הולכים הביתה, עזוב שזה מדליית כסף וזה כבוד, אבל לא מגיעים למשחקי עולם, שזה גולת הכותרת. הוא צריך להפוך אותו. פה נמדד הנחישות. הראש, אנחנו עובדים על זה מהיום הראשון. אנחנו לא נשברים.
איך עובדים על זה?
עובדים על זה מהיום הראשון. אתה לוקח מישהו, ואת מיתור ילד קטן, ואתה שם אותו בקרב, והוא מפסיד והוא בוכה, ואתה מסביר לו שלא קרה שום דבר, שהוא צריך לקום, והכל בסדר, והוא יעשה עוד פעם. ומחר מחתיים הוא יקום ויעשה עוד פעם. ובפעם העשירית הוא ינצח. גם ילד קטן שתיתן לו ללכת, הוא ייפול בפעם הראשונה, נכון. תינוק. בפעם השנייה, בפעם השלישית, בפעם המאתיים הוא ילך. אז אנחנו מלמדים אנשים להיות ווינרים. ואני חושב שהמון אנשים, בדיוק מה שדיברתי לך לפני דקה, הם נשברים בדרך. אז החשוב באמת זה להקיף את עצמך עם אנשים חזקים, שאנשים ייתנו לך את החיזוק, ואתה צריך לאהוב את מה שאתה עושה וללכת איתו עד הסוף.
וואו. וואו, תקשיב, בוא נזה ספיץ' אתה יודע, לפנתיאון מה שאמרת פה עכשיו. תראה, אני מאוד מתחבר לכל מה שאתה אומר, ואני חושב שפה זה מחבר אותי למשמעת עצמית ולמייצט של אלופים. איך באמת מייצרים מייצט של אלופים? היום אנחנו רואים יותר מאמנים מנטליים בקבוצות כדורגל, כדורסל. זה נהיה כבר, אתה יודע, כמו עוזר מאמן או פיזיותרפיסט, בכל קבוצת ספורט היום יש מאמן מנטלי.
קודם כל, מאמן מנטלי זה חשוב, אני חושב שזה חשוב. פעם זה לא היה.
נכון.
אבל עוד הפעם. המאמן מנטלי זה טוב וזה אחלה, אבל אם אתה לא תצליח לגדל את הילד מגיל צעיר או תנער שיגיע אליך, כמו ויקי שהתחיל איתי מגיל 15, והוא היה בכדורגל דרך אגב, הוא פרש מהכדורגל, והוא היה טוב בכדורגל, כן, והוא היה טוב בכדורגל, ותיתן לו את המעטפת, אתה יודע, הרי הרבה פעמים יש פציעות, ויש הפסדים, ויש דיאטות, ויש פתאום רוצים לפרוש, ויש מפסיד בתחרות, ואני רוצה ללכת הביתה, צריך לתת לו מעטפת, צריך לתת אנשים חזקים סביבך, זה גם פיזיותרפיסט, וזה גם אתה אומר מנטור, וזה גם מאמן כושר שנותן, וזה גם אני, וזה גם עוזר מאמן שלי, וזה גם היושב ראש של ההתאחדות, וזה להקיף אותך בתוך אנשים מאוד מאוד חזקים, זה מעטפת, זה לא בן אדם אחד, וכזה אני אומר, ההצלחה שלי קשורה בהמון אנשים. הצלחה של ויקי קשורה בהמון אנשים. הצלחה של איש עסקים שאתה רואה אותו מצליח, בהמון אנשים. אפילו ראש ממשלה חזק.
לגמרי.
זה רק האנשים החזקים סביבו.
נכון.
בדרך כלל אנשים חלשים, תמיד יהיו סביב אנשים חלשים. אנשים חזקים תמיד יעקיפו את עצמם באנשים חזקים. וזה, לדעתי, דרך חשובה. תמיד תלך איפה שאנשים חזקים. אומרים שאם אתה נמצא בחדר שבו אתה מנצח את כולם, תצא מהחדר ותעבור
לחדר. תברח בחדר הזה.
אז זה מה שאני מאמין. אני תמיד שואף להיות סביב אנשים חזקים. וזה המוטו שלי מגיל צעיר.
איך אתה היום, כי אתה היום, אתה חגורה שחורה, אתה בעצמך מתחרה בתחרויות מאסטר.
כן, מתחרה לגילאים שלי, אתה יודע.
בסדר, אבל עדיין אתה מתחרה, איך שומרים על הפשן הזה של התשוקה, של התחרויות ביום יום?
אני תמיד מציב לעצמי מטרות. לדוגמה, אף פעם לא התחרתי בארצות הברית, אז החלטתי שזאת תהיה המטרה שלי.
היית בארצות הברית בשנה
האחרונה? כן, לפני שנתיים רצתי והתחרתי שם. אז למשל, עכשיו המטרה שלי היא משחקי עולם של החבר'ה, אני אסיים. אני עדיין לא הבאתי מדליה בברזיל, שזה האמא של הג'י-ג'יצו. אני יבטיח שאחרי משחקי עולם, שזה גם עוד מטרה שאנחנו רוצה להביא שם מדליית זהב, אני אעשה לעצמי מטרה שאני רוצה להתחרות בברזיל ולהביא מדליה. אז אני כל פעם שם לעצמי מטרות, בדיוק מה שדיברנו, ואז אתה כל הזמן שומר על הפשן. אם אתה לא יהיה לך מטרות ויעדים ודברים שאתה רוצה להציב, אז כנראה שאתה תלך אחורה.
מה עם לוחם ב-UFC? זה גם אחת מהמטרות שלך, לא?
עכשיו יש לנו, את האמת שיש לי איזה שני חבר'ה במועדון מאוד צעירים,
שאתה אומר שאתה מסמן אותם?
שמסמן אותם, כן. אנחנו בונים אותם בליגות המקומיות, הנה זה רציתי גם לדבר איתם, אנחנו עושים פה איזה קונספט יפה, שזה באתי מחיי הלילה, אנחנו עושים ערבים בתוך מועדון לילה.
ראיתי, עשיתם כמה כאלה.
אז בשמיני לפברואר אנחנו עושים, אתה עורך הכבוד שלי.
וואו, איזה כיף.
אתה תראה איזה קונספט מגניב בתוך כלוב, קרבות MMA.
איפה זה הולך להתקיים?
במועדון בתל-אביב שנקרא בי-דאון.
עכשיו אני מבין למה זה משלב את חיי הלילה.
חיי הלילה עם הזה, אתה תראה את הקונספט, המצלמות, את הדברים שאנחנו עושים מאוד מאוד יפה. אז זהו, אז אנחנו מתחילים לבנות לוחמים צעירים, ליגות צעירות. התחרו קצת בחול, ושהוא יהיה מספיק בשל. אני חושב שהיום ה-MMA לוקח את הלוחמים לגיל טיפה יותר מבוגר מאשר בג'י-ג'יצו. זאת אומרת, אתה יכול להגיע לגיל 28, 30.
תעשה לי סדר ב-MMA, הבדל בין MMA לג'י-ג'יצו ל-UFC.
זה יפה.
למי שלא מבין.
אוקיי, הג'י-ג'יצו זה מה שהביא את ה-MMA, אבל ה-MMA היום הוא ספורט לגמרי אחר. ה-MMA זה מה שאתה רואה בכלוב, שני אנשים נכנסים עם כפפות אגרוף והולכים מכות, וזה נראה יותר כאילו במרכאות אלים.
אוקיי.
הג'י-ג'יצו הוא דומה יותר לג'ודו. שני החבר'ה הולכים עם חליפה או בלי חליפה, המטרה שלי היא להכניע את היריב על הקרקע.
כן.
להפיל אותו, לתפוס אותו, לחנוק אותו, לעשות לו בריח. אוקיי? זה יש זה. הספורט היותר ספורטיבי זה הג'י-ג'יצו, הטיפה היותר אלים זה ה-MMA.
MMA.
יש אוקיי. הרבה אנשים שיותר מתחברים לג'י-ג'יצו, בדרך כלל אנשים שבאים להתאמן, זה לייפ-סטייל, זה כמו גלישה, טבעה, מזיע, פחות נפצע. מי שהולך ל-MMA זה החבר'ה היותר קשוחים, בוא נגיד ככה. זה ספורט הרבה אוקיי. יותר קשור, אתה קבל גרופים, בעיתות, מרפקים לראש.
אתה גם ממובילי או חלוצי הסצנה בארץ, בישראל, המועדון שלך נקרא MMA ישראל.
MMA ישראל, כן, כן.
נכון,
אני לא מאוד מאוד אוהב MMA, אני חושב שזה ספורט שמביא, זה כמו, אני אגיד, כוכבי רוק. הוא מביא הרבה, קונור מגרגור עשה המון כבוד, ג'ורג' סן פייר, אני מאמין שהנה, יש לנו את נתן לוי, שהוא לוחם ב-UFC, לוחם ישראלי, אני מאמין שעוד יהיה עוד כמה, נועד לאט בעבר,
נכון.
הוא חבר מאוד טוב שלי. אז אני מאמין שזה עושה טוב לנו, זה השגרירים הכי טובים, זה הספורט, אין מה לעשות.
וב-UFC מתחרים?
מתחרים.
למי שלא מכיר, באיזה תחומים אפשר להתחרות ב-UFC?
ב-UFC אתה מתחרה ב-MMA, נטו. זה מיקס מרשל ארט, זאת אומרת, אתה צריך לשלוט גם בממד העמידה, אגרופים בעיתות, וגם בג'י-ג'יצו, להפיל, להכניע, לעשות את כל הדברים. יש כמה לוחמים ישראלים מאוד מוכשרים שהם בדרך לשם, ואני מאמין שהם יגיעו לשם. אני מת שיהיה לנו אלוף ב-UFC, אני אגיד לך את האמת.
זה אחד מהמטרות שלך.
לא רק שלי, גם אני מת בכלל של ישראל.
באופן כללי. אתה מאמן הנבחרת ישראל בג'יו-ג'יצו.
ישראל בג'יו-ג'יצו, כן.
נכון, ספר לי קצת על הלוחמים שאתה נפגש איתם. זה אנשים שמגיעים מכל הארץ?
כן, יש לנו אנשים מכל הארץ. יש לי חבר'ה שמגיעים מנהריה, מבאר שבע, מערד. זה נבחרת יחסית צעירה, כמעט עשור. שהתחלנו עם הנבחרת, כמעט ולא היה הישגים. ועשיתי כמה טריקים בשביל שנוכל להעמיד אותה היום בטופ, טופ 5 בעולם. אחד מהדברים שאני אוהב לעשות זה להביא אלופי עולם לישראל ואנשים שמתחרים. עכשיו יש אצלי בחור מברזיל, אני מביא רכבת אווירית כל הזמן.
מה אתה אומר?
לארץ להתאמן איתנו, אני לומד אותם, לומד את המנטליות שלהם, לומד איך הם מתחרים, לומד איך הם מתנהגים, מה הם אוכלים, איך הם מתאמנים, כמה הם ישנים. זה חשוב מאוד.
וואו.
ובשנים האחרונות הבאנו איזה 100-200 ספורטאים. עכשיו אצלי ברזילאי עד יום שישי, הוא הולך, מגיעים לבחרת מפולין. אנחנו כל הזמן לומדים אותם, מתחרים המון תחרויות בסבב. אנחנו עושים בערך בין 15 ל-20 תחרויות בשנה, ששתי תחרויות הן העיקריות.
וואו.
מבחינתי, שאני מראה ללוחם דרך, אני שם עליו לחץ רק בשתי תחרויות. אם הוא מפסיד בשאר התחרויות, כמובן שאני לא רוצה שהוא יפסיד, אבל זה לא קרה שום דבר. למה אם אני אשים לחץ בכל תחרות שהוא יביא זהב, אז כנראה שהוא לא יגיע להיות מתי שהוא צריך להביא את הזהב, להביא את הזהב. הוא יהיה בסטרס יותר מדי, וכנראה שהוא לא רוצה להתחרות. אז אני נותן להם ליהנות מהתחרות. בדיוק מה שדיברנו עליי.
שזה לא פחות חשוב.
שזה לא חשוב. אם אתה לא נהנה, אתה לא יכול להיות אלוף. נכון. רואים אתה לא נהנה, אתה לא יכול להצליח בעסק.
אתה פעם אמרת באחד הרעיונות, אמרת שמבחינתך להגיע לחגורה שחורה, הדרך והתהליך, זה כמו לעשות תואר ראשון, שני, ברפואה, בסדר?
בג'י-ג'יצו דרך
אגב. בג'י-ג'יצו.
אני לא יודע ביום להיות לחימה אחרון.
אני לוקח את מה שאתה אמרת, ואתה אומר 7-10 שנים שיקח לך, סבבה, אין בעיה, אבל אתה צריך ליהנות מהדרך.
ליהנות מהדרך. בדרך כלל מי שמגיע לחגורה שחורה, הוא אוהב את זה. עכשיו, יש הרבה פעמים אנשים הולכים ללמוד ולא אוהבים, אז הם עושים את התואר והם הולכים לעבוד בכלל בעבודה אחרת.
נכון.
אוקיי. עכשיו, להתחרות בג'י-ג'יצו זה דבר אחד, להיות אלוף זה דבר שני. להתחרות, אני חושב שיש המון אנשים שהתחרו, ניסו, הפסידו, הצליחו. להיות אלוף, אם אתה לא אוהב את זה, זה בדיוק מה שדיברנו, יש מלא אנשים שהולכים להיות עורכי דין. כמה מצליחים?
נכון.
רק מי שבאמת אוהב את זה. אז זאת אומרת, אלה שבאמת אוהבים את זה, ומאמינים באיש שלהם, הם צריכים להאמין באנשים, כמו שדיברנו כל הזמן, צריכים להאמין ב4-5 אנשים מסביבם, וללכת איתם עד הסוף. יש הרבה אנשים שבדרך מחליפים אנשים, ולפעמים הם טועים. אתה צריך לקחת את ה5-6 חבר'ה הטובים שאתה מאמין בהם, וללכת איתם. ואז אתה כנראה שתצליח.
אוקיי, אז הנבחרת הזאת היא כמובן מתחרה, גם אתה מייצר גם חבר'ה שיוצאים לתחרויות מהמועדון אצלך, וגם כמובן מנבחרת ישראל. האם זה הענף שמייצר את הכי הרבה מדליות זהב?
לא רק מדליות זהב, מדליות בכלל.
מדליות בכלל.
מדליות בינלאומיות, זה ענף שמביא אחר מדליות ישראל היום, אפילו יותר מהג'ודו. מקבל המון המון תמיכה ממדינת ישראל. אנחנו תחת איגוד הילד, שזה הספורט הלא אולימפי.
אוקיי.
למשל, ספורטאי שהוא בנבחרת ישראל, שיש לו מדליה באליפות עולם או אליפות אירופה, מקבל מלגה.
נכון.
אמנם לא מלגה כזאת גבוהה, אבל בין 4,000 ל-5,000 שקל בחודש, ופלוס תוסיף עוד קצת פרסים, פרס השרה, שבסוף שנה אתה מקבל על המדליה עוד בונוס, משחקי עולם, אתה מקבל עוד בונוס, זה כמו מדליה כמו כסף למענק על המדליה באולימפיאדה, ועכשיו הורידו קצת המס לספורטאים, אז בכלל זה מעולה, פלוס ספונסרים שאם הם יכולים להשיג, ופלוס אימונים פרטיים שבדרך כלל החבר'ה לא עושים, הם מנסים באמת להתפרנס, את כולם אני נותן להם עוד דבר, אני נותן להם עוד יעד, רוב האנשים, הספורטאים אצלי, אני מלמד אותם עוד דברים, חלק לומדים, חלק אני מלמד אותם איך לפתוח עסקים, בסופו של יום ייגמר, ומה עושים יום אחרי.
נכון.
זה לכולם אני מראה את הדרך, אני מסביר להם, יושב איתם, נותן להם, ואני אומר שביום, בסוף אתה מפסיק להתחרות, 27, 30, 32, מה קורה יום אחרי זה?
מה קורה יום אחרי זה?
אז את רוב החבר'ה שלי אני מלמד, הרבה ספורטאים נתקעים, אני את החבר'ה שלי מלמד, או שהם לומדים תואר, מה שהם אוהבים, או שחבר'ה הולכים להיות פיזיותרפיסטים, או את ליאל שפתחה סטודיו ואתה מכיר זה. אותה. כל החבר'ה שלי, בסופו של יום שהם יסיימו,
אתה מצייד אותם עם כלים לדרך. זאת אומרת, מה שאתה אומר פה בכלל זה, אמרת לי בהתחלה, זה life change, עושה לאנשים שינוי בחיים שלהם מהכל, אתה נותן להם כלים, היום זה בספורט, מחר את הספורט אתה לוקח לחיים האישיים שלך.
במיוחד בבן אדם שהוא התחרה, יש לו אופי ממש טוב, אז אני מאמין שהוא מפתח עסק, הוא לא ישבר מהר.
נכון.
גם אם לא ילך לו, הוא ילך עם זה עד הסוף.
אני מאוד מאוד מסכים. מאוד מסכים. כל הכלים האלה שאתה לוקח מהספורט אל החיים, לעסקים.
זה מעולה, זה מעולה.
כן, ההקבלה הזאת היא...
ובכלל, כיף לראות, אתה לפעמים מגיעים אליך, אתה יודע, אנשים שלא יכולים לדבר, מגיעים לילדות או ילדים שמנים, אתה יודע, עם עודף משקל מטורף, שמתביישים לדבר. ואני רואה את השינוי שהם עושים לאורך השנים, ופתאום הוא מתחרה, ונהיה אלוף, וזוכה במדליה, והוריד 30 קילו, ויש לו חברים, ויש לו פה, ויש לו שם. ואתה יודע, המדיה הוא מאוד חזקה לבני נוער. אז מילד שהתבייש לעלות תמונה שלו, פתאום הוא נהיה כוכב. זה משנה חיים. אני, שלושת הילדים שלי מגיל קטן, הם מתאמנים איתי, מתחרים איתי. אני לא יודע אם הם יתעסקו בזה אחרי זה, אבל הם באמת, אני רואה, מסתכל גם על הילדים שלי, וזה עושה להם ממש טוב.
הם אוהבים? אפרופו ילדים ככה,
מתים על זה, מתים על זה, מתחרים כולם.
לא מרגישים שמישהו משך אותם מאוזן?
לא, 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 בהתחלה אולי היה לי קשה, אבל זה בדיוק מה שדיברנו לגבי ילדים. אני חושב שההצלחה של ספורטאים, או בכלל של אנשים בחיים, זה 50% ההורים שלהם.
נכון.
ואם הורה מכוון טוב, לפעמים אתה יכול לראות מישהו שלא היה לו שום תמיכה והוא הצליח, אבל אם הורים יודעים לכוון את הילדים שלהם ותומכים בהם, יש להם 50% הצלחה. גם אם ילד לא רוצה, כן רוצה, לא רוצה לבוא, אין דבר כזה. לבית ספר, אם הוא יגיד לך שהוא לא רוצה לבוא, תגיד לו לא, אז אל תלך. אז אוקיי, יום אחד אתה הולך, יום הבא אתה בא. ובסופו של יום, ילד שאתה שם אותו, הוא רוצה להישאר, הוא לא רוצה לעזור.
מסכים איתך לגמרי. אפרופו ככה, אני לוקח אותך מהמצב הזה, מילדים, ואחרי שדיברנו על הנבחרת, נבחרת ישראל בג'יוג'יצו, שאותה אתה מאמן, ומביאים כל כך הרבה מדליות, ויש גם תמיכה, כיף לשמוע אגב, שיש תמיכה. תגיד, זה ענף שמתישהו גם יגיע לאולימפיאדה?
כן, אני מאמין שכן, אני מאמין...
כמו סקייטבורד למשל שנכנס
בה. כן, כן, אני מאמין שהוא יגיע לאולימפיאדה, יש את אבו דאבי שנותנים תמיכה מאוד חזקה כספית, ואתה יודע, בסוף זה רק כסף. אבו דאבי משקיעים המון המון כסף.
נכון, היית שם בתחרות מזמן גם.
המון המון כסף, שתדע בכל בית ספר שם זה חובה להתאמן בג'יוג'יצו, כן.
באבו דאבי,
באבו דאבי, כן. הם הביאו 600 מאמנים מברזיל, ואצלם זה אחד מה, זה ענפי הספורט הלאומי שלהם, אז הם מאוד דוחפים את זה לאולימפיאדה, ואני מאמין שזה יגיע, כן.
זה יגיע, זאת אומרת, זה עניין של שנים, אבל זה בסוף יגיע. אבל כרגע במקום...
אבל זה לא כזה משנה, הספורט האולימפי או לא אולימפי, בעולם זה כמעט אותו דבר. המשחקים הלא אולימפיים נראים כמו אולימפיאדה. משחקי העולם נראה כמו אולימפיאדה, זה הולך להיערך בבירמינגהאם, כן, בארצות הברית, ביולי. וזה הולך להיות בשידור ישיר בטלוויזיה.
ביולי הקרוב.
כן, יולי הקרוב. יש לנו 5 ספורטאים שמתחרים שם.
מי עם הספורטאים? יש לנו
רוני נסימיאן מחולון, תלמידה של דודי בן זקן. בשירון זה התלמידה שלי. נמרוד ריידר מנהריה. ויקי דאבוש וסער שמש. אז זה הולך להיות...
קודם כל שיהיה בהצלחה. כן, כן. כבוד.
כן, כבוד.
כבוד, כבוד, לגמרי. תגיד, איך מקבלים את התואר? מאמן השנה, ספורט 5, 2018, ראינו ככה את הטקס.
כן, השנה הטקס היה טיפה יותר קטן
בגלל הקורונה, כן. אבל ב-2018 עשו לך טקס, זה עלית במה,
זה יעד שהצבתי לעצמי דרך אגב. חברי
כנסת והכל, וקיבלת את התואר מאמן השנה.
כן, זה יעד שהצבתי לעצמי,
הצבת לעצמך את זה.
להיות מאמן, כן, זה יעד שהצבתי לעצמי. אני אמרתי שאני רוצה לחזור לזה גם ב-2022 אחרי משחקי עולם, אבל זה תלוי במדלות שם שאני אעשה, זה מאוד קשור. קודם כל זה כיף, זה הערכה מעבר לצ'ק שאתה מקבל.
זה הערכה כבר ארצית.
זה
כיף,
אתה מאמן של כל הספורט, אז זה בכלל מגניב. אני שמח מאוד שיש הערכה כזה. לא בכל מקום בעולם, אנשים צריכים להבין, יש תמיכה של מדינה בספורט. יש, נכון, יש את ארצות הברית, יש רוסיה, נכון. רוסיה, יש מדינות מאוד גדולות, אבל כשאני מסתובב בעולם ואני שואל את הספורטאים, לא בכל מקום מקבלים לא בכל מקום. כמו בישראל, כן. אז עוד פעם, אז צריכים להגיד תודה על מה שיש לנו.
קודם כל צריך להגיד תודה, הבא, זה לא ברור.
ולפעמים אתה רואה ספורטאים שמתלוננים, אז תאמין לי, אם אתה תעבור אחד-אחד בספורטאים, גם מהג'ודו, גם מהכדורגל, גם מהכדורסל, המצב לא כזה נוראי.
אוקיי.
אז אנחנו צריכים לשאוף למצוינות.
לא כל טוב לשמוע.
כן,
זה
אנחנו צריכים
לשאוף
למצוינות, אנחנו צריכים להביא הרבה יותר מדליות, הרבה יותר הישגים גם בכדורגל, גם בכדורסל, בטניס, יש לנו איפה עוד להשתפר, ואני מאמין ש...
ועל מה נמדדת בשנת 2021, שקיבלת גם כן את התואר?
2021, יש לי דיקי שהוא אלוף עולם, אלוף אירופה.
נכון.
בשי אלופת עולם.
אני רוצה שתגיד את זה.
בשי אלופת אירופה, כן. מקום שלישי אלופת עולם, אבי אברגימוב, מקום שלישי באליפות אירופה, מקום שני באליפות עולם, רועי דגן, מקום שני באליפות אירופה, יש לי אלוף עולם עד גיל 18, עמית בורשטיין, יש לי שני בנות שהן סגנית אליפות עולם עד גיל 18, הרשימה ארוכה,
מדהים,
יש לי
מדהים.
עשרות ספורטאים שמביאים מדליות.
מדהים.
בלי שום קשר לעשרות מדליות בתחרויות בעולם, אתה יודע שאנחנו נוסעים, עכשיו אנחנו נוסעים לרומא לתחרות שהיא פתוחה עם 45 מתחרים.
45 מתחרים.
כן, בפברואר, באמצע פברואר. חוזר, אני טס לעוד תחרות בבודפסט, חוזר, אנחנו טסים.
איך עכשיו אני רוצה לשאול אותך, עם כל מה שבאמת אתה עושה, אתה איש רב פעלים, כמו שאומרים, אתה גם מנהל עסק מצליח ומאוד גדול, MMA ישראל בנתניה, שמאמן מאות אנשים, אלופים או לא אלופים.
קודם כל יש סביבי המון המון מאמנים, יש שותף, שרונן, שמתעסק בפנה.
איך אתה, יש לך שלושה בנים, כמוני, ואיך עם כל זאת אתה מאמן נבחרת ישראל, ועם כל זאת אתה מנהל את כל הטיסות, ואתה ככה נמצא על הקו.
קודם כל אני קם מוקדם. קודם כל אני קם מוקדם.
אתה קם?
סביבות 6-7, כל יום.
בין 6-7 בבוקר אתה כבר על הרגליים.
אני עונה כל הזמן לטלפונים, אני זמין מאוד בטלפון, יש לי פקידה מ-8 בבוקר עד 10 בלילה, אוקיי, פקידה צמודה.
שהיא עושה לך את כל
שעה. שהיא עושה לי את כל מה שקשור לזה. יש איתי 10 מאמנים במכון. חוץ מזה באיגוד, יש מנכ״ל איגוד, יש יושב ראש איגוד, יש סמנכ״לית איגוד, זאת אומרת, אנחנו מחולקים להרבה אנשים. עוד הפעם, אם אני לא יהיה סביבי אנשים חזקים, אני לא אצליח. יש לי המון המון אנשים שעוזרים לי, עונים לאימיילים, חוזרים, עושים אינסטגרם, עושים פייסבוק, נותנים מענה, פיזיותרפיסטים, מאמני כושר, מאמנים מנטליים. אם אני לא יהיה לי את המעטפת הזאת, אני לא יכול להגיע. יש לי סוכנת נסיעות שאני עובד איתה, יש לי מישהו שעוזר לי עם הסוכנת נסיעות, לכרטיסים עכשיו, למלונות. אם אני לא יהיה סביבי מעטפת של אנשים עוזרי מאמן, יש לי מאמן את חבר'ה למאמנים של הנבחרת הצעירה, מאמנים של הנבחרת הבוגרת, מחליפים אותי שאני לא נמצא, יש לי שותף במכון, רונן שמתעסק בכל הסטרייקינג, גרוף, גרוף תאילנדי וכל מה שצריך. אם לא יהיה סביבי אנשים טובים, אני לא אצליח להגיע. אז זה מחזיר אותנו לאותו דבר.
קודם כל, לא, זה...
ודבר שאתה חייב להיות חרוץ. אין, אתה חייב להיות חרוץ. בחיים בשביל להצליח אתה חייב להיות חרוץ. אתה לא יכול להגיד לבית 8 שעות בתור עצמאי. אתה יודע את זה. אתה לא יכול לעבוד 8 שעות.
איך מפתחים משמעת עצמית באמת? חריצות, משמעת עצמית.
אתה צריך לרצות להצליח.
לרצות
להצליח. או שאתה תרצה להרוויח, לעבוד מ8-5 ולהרוויח משכורת, או שאתה תרצה להצליח בחיים שלך, אין מה לעשות. יש לך אופציה. אין מישהו שהוא מצליח שהוא עובד לפי שעות. הוא יגיד לך את זה. יש אנשים שפתאום מקבלים פגישה ב-10 בלילה, 11 בלילה, פתאום טיסה לחול, ומה הוא יגיד? לא, אני לא טס, אני מפספס. אתה צריך לדעת שאם אתה רוצה להצליח, אין שעות. יכול להיות יום אחד שתעבוד שעה, ויכול להיות שתעבוד יומיים 24 שעות.
לגמרי, מזכיר לי את השאלה שמישהו שאל אותי לא מזמן, ואז סיפרתי לו שאני עצמאי, סיפרתי לו על החברה שלי, של מה שאנחנו עושים והכל, הוא אמר לי, באיזה שעות אתה עובד? אמרתי לו, האמת, אני לא יודע להגיד לך על זה, אני יודע על שעות הפעילות אולי של המשרד, מענה ללקוחות, אבל בגדול אני עובד תמיד 24/7.
בדיוק.
מה שצריך, כמה שצריך, מי שצריך.
אין ברירה, ברור.
כן, לגמרי, אז אין לזה
באמת. אני לפעמים נוסע לתחרות 4-5 ימים, אני תקשיב, אני מגיע לאולם 7 בבוקר, תקשיב, 7 בבוקר, אני יוצא מהאולם ב-8 בערב, אני הולך מתקלח, הולך לישון, חוזר לאולם, 4 ימים ברצף. מה לעשות? ובתוך זה אני עולה לטלפונים, עונה לאנשים, עונה לזה. אין מה לעשות. זה החיים. אם אתה רוצה, אתה חייב לרוץ קדימה. חייב. ואתה צריך לאהוב את מה שאתה עושה. אם אתה לא תאהב את מה שאתה עושה, אז כנראה שאתה לא תצליח.
לגמרי.
זה חייב ללכת ביחד. זה...
לגמרי, לגמרי. אז אתה בעצם, טוב, אתה משריש את הדבר הזה גם אצל הילדים שלך, שבעצם באים למועדון.
מאוד, מאוד.
טוב, אם אני לא מספיק בבית, אני אביא אותם לפה.
קודם כל, הם מתיימון, דרך אגב, במכון. מתיימון.
יש לך אחד גדול.
יש לך אחד גדול, עכשיו הייתי באימון בוקר.
15?
אני כל יום מתאמן, בלי שום קשר, אני תמיד מוצא לעצמי זמן להתאמן.
מה אתה עושה?
היום, לדוגמה, היה לי מאמנת פרטית שעשיתי את היוגה, הרמתי משקולות, ואז התאמנתי עם החבר'ה ג'י-ג'יצו. שעתיים וחצי, רק היום.
מדהים.
אני מוצא לעצמי כל יום זמן להתאמן. כל יום. אני חייב. גם בתור מאמן, אני חושב שאתה צריך את דוגמה לתלמידים שלך.
לגמרי.
אני חושב שזה לא נעים לראות מאמן שהוא שמן, או משן סיגריות.
לגמרי.
התמונה. אתה מבין? אין מה לעשות, הם מסתכלים עליך. וזה מאוד 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 חשוב. אז אתה חייב לתת להם דוגמה שאתה נראה בקושי.
אתה walk the walk לגמרי, ולא walk the talk, כמו שאומרים.
חייב לעשות, זה מה לעשות.
יפה. אז אתה כל מה מדבר על להקיף את עצמך מאנשים, וזה אגב, זה משהו שאני מדבר עליו עם הרבה מאוד בעלי עסקים, שהם one man show, one man company, כזה יוצאים לדרך, הם לבד, והם טובעים בעבודה, בפניות, בלידים, בלקוחות, בוואטסאפים וכאלה. וכשאנחנו מנסים לייצר, כי אני תמיד אומר, גדילה לרוחב קורית עם אנשים. אתה חייב אנשים, ואתה חוזר על זה פעם אחר פעם. ואתה אומר, העסק שלי לא היה משהו היום, אם לא אנשים שסביבי. הנבחרת ג'ודו, הספורטאים שלי, כולם בעצם, הכל זה סביב אנשים. ואחד, אני חייב להגיד שזה טיפ מדהים לכל בן אדם שרוצה באמת לגדול, להתרחב, להצליח. דבר שני, זה מדהים הפרגון שלך כלפי האנשים סביב.
אני חושב שאם אתה, קודם כל פרגון לא עולה כסף.
לגמרי.
ואם אתה לא
תפרגן לאנשים... אבל לא כולם מדהים, כאלה שתמיד עומדים בראש.
כן, ושים לב, יש המון אנשים שלא מפרגנים, מדברים רק על עצמם.
נכון.
ואני חושב שזה לא טוב. למה? אומרים, יד פתוחה, נכנס, יוצא. יד סגורה, לא נכנס ולא יוצא.
מסכים איתך לגמרי.
אז אנשים צריכים ללמוד לקבל, ואנשים, ואני משתנה עם החיים. אני אגיד לך שהייתי צעיר יותר במעדוני לילה, אולי רציתי להיות אני ואני ואני. אבל עם השנים אני לומד.
בטח, אתה...
לומד, אתה לומד, אז הייתי צעיר. גם אז הייתי עובד עם המון אנשים טובים. לא אגיד לך שלא, אני חושב שהבעלים של הקרנף, עד היום הם חברים שלי, יוצא שייטת, היינו שותפים שנים, ואני חושב שהם גם עזרו לי המון בחיים, ואיך שהם התייחסו ולימדו אותי המון דברים, אבל... אני חושב שחשוב מאוד לדעת ולפתוח אותך בפני אנשים. וזה אחד מהכלים שהכי עוזרים לי שיש.
להיות פתוח ולהיות...
ואני תמיד נעזר באנשים. אני תמיד נעזר באנשים.
כן, אני לא, אני חייב לציין אגב שאתה, כאילו, מי שמכיר אותך ומדבר איתך והכל, כאילו, אתה פתוח, אתה שם בכל שולחן, אתה לא, אין לך איזשהו דיסטנס, גם מול, לא מדבר עליי ועליך, אלא ראיתי אותך,
אני עונה לכולם,
אינטראקציה עם לקוחות, הייתי במועדון
שלך. עם כולם, לא ראיתי בכלל, אני תמיד יענה, זה לא משנה מבחינתי אם זה ילד בגיל 6 שבא לדבר.
אתה בגובה עיניים, אתה עם כולם, וזה אגב דבר מאוד מאוד מיוחד, כשל איש מקצוע.
לא, תדע לך שאני, עוד פעם, שיצא לי לפגוש בעולם המון אנשים בישראל, אנשים מצליחים. וזה עוד פעם, זה מתחלק. יש את האנשים שהסופר מצליחים והם הכי נחמדים שיש, ואתה נכון. תראה אנשים מצליחים שהם
בדיוק,
בצד להפך, השני. נכון. אז זה מתחלק לשתיים.
נכון.
הסביבה שלי זה אחרת. הם כולם נחמדים, כולם טובים. מי שלא נחמד, אני לא מדבר איתו, ואני לא עושה את העסקים. מראש, אני מוריד אותו.
מעולה, בסדר, זה הדיני שלך, אגב. אתה נחלק ל... אתה בחרת את
זה. מה אתה חושב, דרך אגב?
גם אני בצד הזה, אגב. אני בצד של נחמדים. מה לעשות? אני לא חושב, לא משנה לאיזה מעמד אתה מגיע. אני לא חושב שאתה צריך להיות... או לחשוב את עצמך שאתה יותר טוב ממישהו אחר, וזה לא משנה מי זה, אם זה השומר בכניסה.
זה לא משנה בכלל, ברור.
אתה צריך להיות בגובה עיניים כולם, לדבר עם כולם, לעזור לכולם. אני חושב שבשנתיים האחרונות בקורונה, אני גם היום אני ממש יושב ראש פורום ענף הכושר, והקמתי הרבה מאוד קהילות שעזרו להם הרבה מאוד עסקים בתחום. עזרו להם, אתה יודע, לצלוח את המשבר במרץ 2020, ואחר כך המשכנו לקיץ 2020 וכו'. והייתי שם לכולם, פשוט עניתי בבוקר, בלילה, בערב, באמצע הלילה, הייתי עונה, מישהו שילם לי לזה, מישהו חשב, אני בכלל לא עניין אותי, עניין אותי לעזור, עניין אותי שאנשים האלה יעברו את המשבר, יצלחו אותו, ושאני הייתי שם בשבילם. אז זה מה שאני חושב,
אני חושב שזה...
ואנשים אמרו לי, זה לא כזה ברור מאלה, וזה לא ברור, וזה... לי זה הברור, לי זה הברור, אם צריך...
זה הדבר הכי חשוב שיש.
כרגע אין זה, סגרו את כל העסקים, כולם לא יודעים מה לעשות, כולם בקאוס אחד גדול, אני שם, מה אתם צריכים, אני פה. פשוט ככה העמדתי את עצמי
אתה
וזה...
אתה חושב שענף הכושר חזר לעצמו או ש...
זה on and off. יש עדיין בעיה מסוימת, גם עם ענייני התו הירוק, וגם עם עניינים, אנחנו נמצאים כרגע בתחילת 2022, ואנחנו נמצאים בבידודים.
אני חושב שענף הכושר יעלה פי שתיים מה שהוא נמצא היום בשנה הקרובה.
אין לי בכלל ספק. אני רואה את זה, אני רואה את הצמיחה, הצמיחה לשנה, שנים הקרובות עד 2025, תהיה פה צמיחה מטאורית, גם עלייה בכמות האנשים שמתעניינים בספורט.
בדיוק, בגלל זה אני חושב שאנשים מאוד רוצים לעשות ספורט.
אם לפני הקורונה התאמנו כ-12-13% מכלל האוכלוסייה עסקו פעילות גופנית, היום מדברים על כבר בין 15-20%, כן, שכבר עוסקים פעילות גופנית, המודעות הזאת נכנסה הרבה יותר בגלל הקורונה. אמנם היה הרבה דברים, הרבה משברים, דיכאונות, התאבדויות, היה כל מיני דברים, סייד אפקט כאלה ואחרים, אבל לצד זה גם הייתה חשיפה מאוד גדולה, בגלל כל האונליין, ובגלל חברות כמו פלטון, שנכנסו לשוק, ופתאום נתנו לך את האפשרות להתאמן מהבית, מכל מקום, פתאום אמרת לעצמך, אוקיי, אני יכול להתאמן, אני יכול לצאת להליכה, יש שם אפליקציות שאומרות לך ומנחות אותך. קיצור, עד 10-25...
אני חושב גם השוק של המאמנים פרטיים מאוד גדול.
השוק של המאמנים פרטיים גדל, יש שם קרוב ל-15,000 מדריכי כושר
אנשים וספור. מאוד אוהבים מאמנים פרטיים. אני מרגיש את זה מאנשים.
כן, בטח. חד משמעית, אני יכול להגיד לך, במהלך שנת הקורונה, או בשנה וחצי האחרונות, כל המאמנים הפרטיים, אישיים, או סוגי ספורט כאלה ואחרים, כולם צמחו בצמיחה מטאורית, ולזה למה? כי המקומות הגדולים היו סגורים, לא היה מקומות ללכת, אנשים גם פחדו, אמרו, עזוב אותי עכשיו מלהיות בקבוצה עם עוד 10 או 20 אנשים לפני החיסונים. ואז אנשים אמרו, טוב, אז בוא ניקח מאמן פרטי. אז מאמנים פרטיים כן זכו לעדה יותר גדולה, וכן, אנחנו רואים את אחוז המתאמנים גם במועדוני הכושר, בסטודיו, כולם, גדל. יחד עם זאת, יש כמובן ups and downs, בגלל הבידודים, ובגלל הזה, ובגלל פה, ובגלל שם. על חד משמעית, אמיר, 2020 עד 2025, ענף הכושר, עולם הפיטנס, ונקרא לזה הפנאי, ויותר מזה, זה כבר לא פיטנס, זה וולנס. כי וולנס זה בעצם פיטנס ו-well-being, זה כבר, אתה יודע, זה משהו אחר. קח את היוגה, קח את הפילאטיס, קח את הריצה בחוץ, קח את השחייה, כל סוגי הספורט האלה בעלייה מטאורית. ואני מסתכל גם,
אני רואה גם את הג'יג'יצו, בטח.
ברור, בוודאי, אתה רואה בעצמך.
אני רואה את המכונים של הג'יג'יצו, אם פעם היה 20-30, היום אנחנו כמעט 100, אני מאמין שתוך 4-5 שנים נגיע לאולי 300
מכונים בישראל. ואם עד לפני 4 או 5 שנים היו אולי 500 סטודיו עם ב-1000 חדרי כושר, היום המספרים הם פי 2 או פי 3.
וזה מעולה לנו.
בוודאי, בטח.
אנשים בריאים זה אנשים טובים.
לגמרי, אני מסכים איתך. זה מה שאנחנו עושים, זה אנחנו משנה, גם אתה נמצא בתחום שלך,
אני אומר תמיד ככה, פסיכולוג עולה 500-600 שקל לשעה.
וואי, זה פסיכולוג הכי זול שיש, מה זה, מה אתה מדבר?
אתה יודע, זה פותח את הבעיה.
ספורט, אני חושב שכבר לפני עשור אמרתי את זה, מאמני כושר.
יש לי סיפור, על ברור, אני לא אגיד את השם שלו. הגיע אליי, באמת היום אחד הספורטאים הטובים שלי, הוא הגיע עם אבא שלו בתור ילד, הוא אמר לי, תשמע, העד שלי לוקח רטלין כל יום. אמרתי, תשמע, בוא נעשה הסכם. אני אומר שתוך שנה הוא מפסיק עם הרטלין, מוציא בגרות, נהיה ספורטאי מצטיין, ומביא מדליות באליפויות עולם. אמר לי, אין סיכוי. הגיע היום, הוא התגייס, הוא ספורטאי מצטיין, יש לו מדליות באליפויות עולם, ואחרי שנה הוא הפסיק לקחת רטלין.
וואו.
כן? אז הפתרון הכי קל זה ללכת לפסיכולוג ולשים רטלין.
ברור.
תשקיע בספורט, גם הרבה יותר זול, גם הילד שלך יהיה בריא.
זה הפתרון,
זה הפתרון הכי טוב שיש,
הפתרון הקל. ונכון, אני מסכים איתך לגמרי, ואתה יודע, אני לוקח אותך ככה לילדים וכאלה, יש לך אצלך במועדון הורים וילדים שמתאמנים? לא ביחד כמובן, אבל
המון, 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 המון.
ספר לי על זה, כי זה מעניין אותי דווקא.
למעשה, יש לי קבוצות בוגרים מאוד גדולות של ג'יג'יצו, אז רוב הבוגרים שמגיעים לג'יג'יצו מביאים את הילדים שלהם, למה הם רואים את זה, הם מבינים מה זה. מה זה נותן לילדים.
אוקיי.
ואז הם רואים את הילדים שלהם מתחרים, הרי בילדים יותר קל להתחרות מאשר בן אדם בוגר בגיל 50.
נכון.
וזה פשוט ממלא אותם. גם ממלא את הילד וגם ממלא את ה... למה אבא מבין את הספורט, הוא יודע מה החוקה, מה אסור, מה מותר, הוא בא מלווה את הילד. לפעמים תשים איתי גם לחול, אפילו עם ילדים קטנים, ל-12, 13, 10, תשים איתי לחול להורים, הם נהנים מכל החוויה, וזה מפתח את המשפחה ביחד. זה דברים ש... אתה יודע, בגלל זה אני אומר, לפעמים ספורט משנה חיים, אז זה דבר שמשנה חיים, וזה כיף לראות, יש לי פתאום, אתה תראה אבא בגיל 50, עם שני הילדים שלו, ואז הוא עושה איתם קרב ביחד, במכון, מתגלגלים, מתאמנים, ושפעים שתי מתחרים גם. עכשיו יש לי אבא בן 47, והבת שלו בת 16, תשים איתי לתחרות ברומא. אבא מתחרה בקטגוריות 45 עד 50, והילדה שלו עד גילה 17. והם שני מתאמנים ביחד, מורידים משקל,
זה מחבר ביניהם, בבית.
ודאי, ודאי, תחשוב, הם עושים את אותו ספורט שניהם שהם אוהבים, שניהם הולכים לאותו תחרות, לאותו מטרה, טסים ביחד, מבלים, אותו לחץ, מתרגשים ביחד, חותכים משקל ביחד, שמים את החליפה, בודקים את הטכניקות, ברור, אין יותר מזה. כמה ילדים, אתה רואה, מדברים עם ההורים שלהם, ילד בגיל 16 ואבא שלהם. אין להם כמעט קשר. דברים ב-SMS'ים, אולי תביא את הכסף.
לגמרי.
תשאיר לי פה 100 שקל, תן לי פה זה.
לגמרי. פתאום אתה מוצא איזשהו תחום עניין.
אתה מוצא חיבור, יש עניין, מדברים, עושים. היום הילדים של היום פחות מדברים. הם מסתמסים.
הם מסתמסים.
הם לא מורידים את הטלפון.
כן.
אני בתקופה שלי שהייתי עושה מסיבות, לא היה בכלל, לא היה בכלל טלפונים. הייתי לוקח פליירים, פליירים, מדפיס אותם בדפוס בשוק בנתניה. 5,000, 10,000 פליירים, מחלק לילדים ביד ומדבר איתם.
וואו.
ועושה קונקשן איתם, ומדבר איתם. זוכר את המסיבת פורים הראשונה שלי, חילקתי 5,000 פליירים שחור לבן ביד שלי.
פיזית ביד.
פיזית ביד לילדים. ודיברתי איתם, ואז היה לנו איזה מקום מפגש, היה נקרא הבנק, אתה זוכר אותו?
איך זה נקרא?
ליד הבנק שם.
כן, כן.
היינו נפגשים שם, כל הילדים לפני שיוצאים. הייתי מדבר באותו ערב עם 500 ילדים. תראה לי ילדים, הם לא מדברים בכלל. יש לו את החבורה של 5 ילדים, 6 ילדים, הוא לא מדבר איתם בכלל.
כן, אבל היום זה נהיה יותר קל.
אז זה כמה...
קבוצת וואטסאפ אחת ואתה...
לא, אבל אתה לא מדבר, אתה מדבר בסמסים. זה לא אותו דבר.
נכון, העולם משתנה, בקטע הזה העולם משתנה.
ואז לילדים יותר קשה לפתח הרבה... מה שלי ולך יותר קל לעשות זה לדבר.
נכון.
תביא ילד לפה, נסה לדבר איתו.
נכון.
נסה לדבר איתו. נסה לדבר איתו שעה, 40 דקות, חצי שעה.
אתה מאבד אותו מהר,
מאבד אותו מהר. הוא כבר מחפש, אין לו את הטלפון, אין לו את זה, הוא כבר לא מתאים.
וואי, מטורף. אני ואתה דור אחר, אז אנחנו יכולים להבין את זה. אמיר, תן לי ככה לסיום, לסיום, לסיום. לקחתי המון מהרעיון הזה, קודם כל, רעיון מדהים, יש פה המון ויטמינים. אני חושב שכל מי שמאזין לנו, לא משנה, מאמן, בתחילת דרכו, בעל עסק, מי שמתעניין בתחום הספורט בכלל, או הג'יו-ג'יצו בכלל, יכול לקחת המון דברים לחיים מהרעיון הזה וממה שאמרת כאן היום. תן לי שני טיפים אחרונים ככה לסיום על בן אדם שמתלבט האם להיכנס בכלל לתחום של אומנויות לחימה.
לאומנויות לחימה.
לחימה.
קודם כל, אני חושב שאחד הדברים הכי שונים שאומרים, מה אני אקבל מכות? לא, אתה לא תקבל מכות.
אוקיי.
קודם כל, בתור בן אדם שרוצה לקבל לקוח, הדבר האחרון שהוא רוצה שהוא ייפצע לו.
נכון.
ויש הרבה יותר פציעות מספורט של כדור מאשר בספורט של אומנויות לחימה, כמעט פי 3, שתדעו. אז קודם כל תמצא את המקום, את הספורט שאתה אוהב של הלחימה, ולך תתאמן.
אז אחד, לא לפחד מזה שתחטוף מכות,
כן? ותמצא את המקום. והדבר השני, שאני שומע, אני מבוגר מדי. אני שומע חבר'ה בני 20, אומרים לי, אני מבוגר מדי.
אוקיי, בגיל 20.
אין דבר כזה מבוגר. יש לי מתאמן בגיל 67. אז אין דבר כזה מבוגר.
וואו.
אוקיי? אין דבר כזה מבוגר לספורט, ואתה יודע את זה טוב.
נכון.
אני לא מזמן, אתה העלית סרטון של איזה מישהי בת 80, עושה ספורט עם 60 קילו, לא דבר. אז אין דבר כזה מבוגר. אז לא מבוגר ולא לפחד.
אוקיי, אז זה שני הטיפים שלך, לא לפחד, וכמובן אין גיל, אין גיל להתחיל לעשות ספורט או ג'יוג'יצו,
לא משנה מה.
לא משנה, וואו, אמיר.
אז תודה לך, שי.
תודה רבה לך, שהגעת לכאן, אנחנו גרים שנינו בנתניה.
אנחנו נעשה סרטון, אני ושי תרגיל ג'יוג'יצו ונעלה אותו.
בהחלט, נעשה את זה, תודה רבה לך. אז תודה שצפיתם בעוד פרק של עסקים וכושר, חברים, ועד הפעם הבאה, ביי.
עסקים בכושר עם שי אלנקרי. האנשים, הסיפורים, הרעיונות וההשראה.